ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף סמך ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל בדף סמך זין עמוד ב', חמש שורות מסוף העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, וכך כתבנו, שיטת רב. אגב, רב יופיע בסימון שאנחנו מכנים קופסת אש. זה אומר שהשיטה הזאת או העניין הזה יחזיק אותנו יחסית זמן רב. אז כתבנו שיטת רב, הדקטני, דגנב מן הגנב, אינו משלם כפל לגנב הראשון. אנחנו מדברים על גנב שני, שגנב מגנב ראשון. הוא אינו משלם כפל לגנב הראשון. היינו כל זמן שלא נתייאשו הבעלים, אבל אם נתייאשו הבעלים, גנב ראשון קנאו, וגנב שני חייב כפל לגנב ראשון. בקיצור, רב סובר דייאוש קונה. אני חוזר עוד פעם, שאם הפריט היה נמצא אצל גנב הראשון והתייאשו הבעלים, זה יחייב את גנב השני שגונב ממנו לשלם לו לגנב הראשון כפל. הגמרא, אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל, אלא הוא מחזיר הבהמה לבעלים. אמר רב, לא שנו שהגנב השני פטור מלשלם כפל, אלא לפני ייאוש. הבעלים לא התייאשו, אבל לאחר ייאוש קנאו גנב ראשון, וגנב שני משלם תשלומי כפל לגנב ראשון. כך דינו של רב. אמר רב ששת, אמינא קינאים ושכיב רב, אמר לאש מיתה. כמדומני שרב היה חצי ער, חצי רדום, כשהוא אמר את הדברים האלו. תתניה, ואנחנו בעצם מתחילים פה קושיה שממשיך עד שורה שלישית בדף סמך ח' עמוד א'. הסימון הזה, צורת הבית, כתבנו הם קושיות על רב. אז ממשיך הגמרא, דתניא, אמר רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה, טבח ומחר משלם תשלומי 4 ו-5? מפני שנשתרש, לשון שורש, שנשתרש בחטא. עכשיו רש"י מוסיף פה שנשתרש עשה שורשים, כלומר נתחזק בחטא שקנאו ומהנו מעשיו. כך משמע מהביטוי הזה. אימת, מתי מחרו שאתה אמרת אהנו מעשיו? אי למה לפני ייאוש? אם תגיד שהגנב מחר את הבהמה לפני ייאוש הבעלים. אנחנו ממשיכים לדף סמך ח'. מי איכה נשתרש? רש"י כותב למעלה, מי איכה נשתרש? הלואה הנו מעשיו דשינוי רשות ששינהו מרשותו לרשות לוקח בלא ייאוש, לקה למען דאמר דקני. אז אי אפשר להגיד על מקרה כזה נשתרש בחטא, אלא לאחר ייאוש. אז כבר הבעלים התייאשו, והיא סרקא דאיתך ייאוש, ייאוש גרידא, ייאוש לבד, והיא סרקא דאיתך ייאוש קני, כמו שרב אמר, עמי משלם תשלום 4 ו-5. למה שהגנב הראשון ישלם 4 ו-5? שלו הוא תובח, שלו הוא מוכר, זה שלו. אז עד כאן קושיית רב ששת על רב. זה שרואים שהגנב למרות שמדובר אחרי יאוש, הוא משלם 45, סימן שהוא לא קנה, למרות שהבעלים התייאשו, יאוש לא קונה. אמרי כדאמר רבה, מפני ששנה בחטא. אין להבין נשתרש כמו שהסברנו מקודם, אלא התשלום של רבי קיבה מסביר למה יש תשלום 4-5, כי הוא חזר על החטא. מה זאת אומרת? קודם כל אנחנו מדברים לפני יאוש, אז אין כאן קושיה על רב. רב דיבר על מצב שהיה יאוש, אין. אנחנו במקור שהופיע בו רבי עקיבא דיבר על לפני יאוש, ואף על פי שלא אהנו מעשיו הוא חייב לשלם דלת והי. למה? ששנה בחד. זה מה שרב אומר לקמן בהקשר שנראה בהמשך. ההכנה מגם פה בפני ששנה בחד. ועוד פעם, אין קושיה על רב, כי רב דיבר על מקרה של אחר יאוש. תא שמע, אנחנו מביאים מקור, רק נקדים ונאמר שמדובר על תשלום דלת והי, וטווחו או מחרו. מה טביחה שאינה חוזרת, אף מחירה שאינה חוזרת. ברשי שאינה חוזרת, כעסר גדי תך דאחי כמר, זה לא מחייב, אלא איכה דמחירתו מחירה גמורה, וקניה לוקח. אז אנחנו ממשיכים לברר את המקור הזה. אימת, מתי, באיזו שלב מדובר? אם למה לפני יאוש, המי אינה חוזרת? למה אתה אומר שזה מחירה שאינה חוזרת? אומר רשי, המי אינה חוזרת, שינוי רשות בלא יאוש, מי קני? זה לא קונה, אלא, ממשיך הגמרא, אלא לאחר יאוש. והיא סרקה דייתך קניה, שגנב קונה בייאוש גרידה, המי משלם דלת והי, שלא הוא תובח, שלא הוא מוכר. שאלה שדומה לשאלה שהקשינו מקודם. הגמרא עונה, אנחנו מדברים לפני יאוש, ומה זה מחירה שאינה חוזרת? כי דאמר רב נחמן, פרט, הביטוי הזה, מחירה שאינה חוזרת, זה פרט לשקנה ל-30 יום. כמו שרב נחמן אמר במקום בהמשך, גם פה הכנה מפרט לשקנה ל-30 יום. אם הגנב מחר את זה בצורה כזאת, אני מוכר את זה ל-30 יום, על זה אין 4-5. אבל אם הגנב, ואנחנו שוב פעם מדגישים, לפני יאוש, מחר את זה מחירה, איך אומרים, מחירה גמורה, בלי תנאי כזה, אז הוא יתחייב 4-5. אבל, וכאן אני חושב העיקר, אבל על מחירה עם יאוש, אז אפשר לומר שיאוש קונה והוא לא ישלם 4-5. כעת אנחנו ממשיכים לקושיה מספר 3. תשימו לב שמצד הגמרא גם הוספנו סימון של קושיה ארוכה, רק שכאן שמנו מספר 3 במקום אות קוף, אבל זה קושיה ארוכה. מה שאנחנו נראה, הגמרא מביאה ברייתא, היא מתמקדת במציאת האמצע של הברייתא, ומההתמקדות וההערות של הגמרא אנחנו נגיע לקשה לרב, כפי שאתם יכולים לראות בסוף הקושה הארוכה. אחר כך יבוא רבה ויגיד שהברייתא הזאת היא לא מדויקת, וזה על ידי הביטוי שמוכר לנו, ותסברה המתרצתא היא. האם הברייתא הזאת היא מתרצתא, היא כמו תירוץ, משהו ישר מדויק? ואז רבה יוכיח שהברייתא הביתה היא בעייתית. ומתוך כל זה אנחנו נקבל תשובה למה אין מכאן קושה על רב. וזה אנחנו נראה בהמשך, אנחנו נראה צורת כתר ובמבנה. קודם כל נתייחס למעוינים שנראה, הם ניסיונות להעמיד הברייתא, גנב ובא אחר זה תחילת הברייתא, והוקמת אחיד לפני או לאחר ייאוש. ובסופו של דבר זה יוביל אותנו לקושיה על רב. אבל כפי שאמרנו, בהמשך יהיו כמה דרכים שהבלטנו אותם בצורות כתר, וגם מספרנו אותם הסברים של המקור דליאל שמהווים תשובות עבור רב. עם ההקדמה הזאת, כעת אנחנו מוכנים להיכנס לגמרא. מטבעי גנב ובא אחר וגנבו, הראשון משלם תשלומי כפל והשני אינו משלם אלא קרן בלבד, והוא ישלם את הקרן בלבד לגנב הראשון. גנב ומחר ובא אחר וגנבו, מישהו בא וגנב מהלוקח, הראשון משלם תשלומי 4 ו-5, והשני הוא שהוא גנב מהלוקח משלם תשלומי כפל, הוא ישלם תשלומי כפל ללוקח שהוא הלוקח קנה בשינוי רשות, הוא קנה מהגנב הראשון. והבבה השלישית של הבריתה, גנב וטבח, בא אחר וגנבו, גנב את הבשר בעצם, הראשון משלם תשלומי 4 ו-5, והשני אינו משלם תשלומי כפל אלא קרן בלבד. הגמרא תקשה על זה, זה קשה להבין כמו שהוא, כי הרי אף אחד לא חולק על קניין על ידי שינוי מעשה. אז אם הגנב הוא שחט אותו אז יש כאן שינוי מעשה, למה שהגנב השני משלם רק קרן ולא כפל לגנב הראשון? קטני מיה מציאתה, הכוונה לבבה השנייה מספר 2, וכאן ציטוט של אותו קטע, גנב ומחר ובא אחר וגנבו, הראשון משלם תשלומי 4 ו-5, הוא גנב ומחר, אז המחירה משלם 4 ו-5, והשני, זאת אומרת הגנב השני שהוא גנב מהלוקח משלם תשלומי כפל אימת. וכפי שאנחנו הזכרנו מוקדם יותר, אתם רואים את המעוינים, יש כאן אחד ובשורה הבאה בסוף השורה עוד אחד, ואלו מובילים אותנו לקושיה על רב. אבל יש מעוין נוסף בשלב של התירוץ איך יש להעמיד את הברייתא. אז הגמרא כעת רוצה לברר אימת, מתי, על מה מדובר פה שהגנב ראשון אמרנו ישלם 4 ו-5 והשני משלם כפל לגנב הראשון. אילמה לפני ייאוש, הבעלים עוד לא התייאשו, שני המים משלם תשלומי כפל. שינוי רשות מהגנב הראשון ללוקח, שינוי רשות בלא ייאוש, בלי יש הבעלים, מי איקה למד המדקני? אני רק רוצה לדייק את עצמי, דיברנו על השני משלם תשלומי כפל, הוא ישלם את זה ללוקח, כי אני אמרתי משהו לא מדויק לפני כן, הוא ישלם תשלומי כפל, הגנב השני שגנב מן הלוקח ישלם לו ללוקח כפל. אבל אם מדובר לפני ייאוש, אז אין כאן קניין על ידי הלוקח, הוא לא קנה. כי מה סך הכל קרה? היה שינוי רשות מהגנב ראשון ללוקח, אבל בלי ייאוש. אז לכן התמיעה מי איקה למד המדקני, ולכן אין סיבה שהגנב שגנב מהלוקח ישלם לו כפל, אלא פשיטה לאחר יאוש. אז בידי הלוקח יש כאן יאוש של הבעלים וגם שינוי רשות מהגנב אליו ללוקח. אז לכן מגיע לו את התשום של הכפש מהגנב שגנב ממנו. ואיסק דייתך יאוש קונה, כמו שרב אמר, המי משלם תשלומי ד' והי. למה שהגנב הראשון שראינו במציאתה, למה שהוא ישלם ד' והי? הרי מה קרה? הוא גנב והבעלים התייאשו, אז הוא קנה. אחר כך מה? הוא הגנב הראשון מוכר? הוא מוכר משהו שלו. דידי הוא דזווין. אז מזה שהוא כן משלם ד' והי, סימן שיאוש אינו קונה. ותו, תקטני רשע, כעת אנחנו פונים לבבה הראשונה של הברייתא. מה כתוב שם? גנב ובא אחר וגנבו. ראשון משלם תשלומי כפל, והשני אין משלם אלא קרן מחתי. לאחר יאוש קיימינן. העמדנו את הברייתא לפני יאוש. סליחה, לאחר יאוש. רק אז אנחנו מבינים במציאת למה השני משלם כפל ללוקח. ואי סרק דייתך יאוש קונה, לגבי הרישה, אם אתה חושב שיאוש קנה, עמי הינו משלם אל הקרן. מה קרה ברישה? ראינו גנב, הוא בא אחר וגנבו, ואומרים שהשני משלם רק קרן. אבל אם אתה אומר כמו רב שיאוש קונה, אז הגנב הראשון, נכון, הוא גנב, והבעלים התייאשו, אז הוא קנה. אז אם הוא קנה ובא אחר וגונב ממנו, הוא צריך לשלם לו כפל. אבל כתוב אין משלם אלא קרן. אלא לאו, ממה שדייקנו או הוכחנו מהמציאתה, וגם מה שאנחנו מוכרחים מהרישה, שמע מן היאוש לא קני, וקשיה לרב. אמר רבה, ורבה בא להגן על רב, להשיב. ותספר ההם את הרצאתה, היא הברייתא הזאת שאתה מקשה ממנו על רב, האם הוא מדויק? אלא דקטני סייפה, וכאן רבה ממשיך להוכיח שהמקור לא מדויק. הוא משובש. מה כתוב בסייפה? גנב וטווח. הוא בא אחר וגנבו. מה הוא גנב? הוא גנב בשר. ראשון משלם תשמי 4 ו-5, ושני אינו משלם אלא קרן. ומי איקה למד אמר שינוי מעשה התביחה לא קני? למה השני אינו משלם כפל לגנב הראשון? אז המקור הוא פשוט אומר דבר לא מדויק. אלא לעולם כולה לפני יאוש. ואיפוך סיפה למציאתה ומציאתה לסיפה ואימה אחי. קודם כל, אם מדובר לפני יאוש, זה כבר לא נוגע לרב. רב מדבר על מצב שיש יאוש, ורב בדעה שיאוש קונה. אבל המקור הזה מדבר לפני יאוש, ויש להפוך את הסיפה למציאתה ומציאתה לסיפה ואימה אחי. וכאן אתם רואים מסגרת, אבל שורות הבאות, 3-4 שורות הבאות, נציג את המקור כמו שהוא צריך להיות, אבל אני מדגיש עוד פעם, מדובר בלפני יאוש, שזה לא נוגע לדינו של רב. ואז, ואימא אחי, המספרים אלו מתואמים למספרים שראינו במקור המקורי. גנב ומחר, הוא בא אחר וגנבו. הראשון משלם תשלומי 4 ו-5. ונוסיף פה רק שמאחר שמדובר כאן לפני יאוש, אין כאן טענה שלא הוא מוכר. אז לפני יאוש, גנב הראשון שגנב הוא מחר, הראשון משלם תשלום 4.5, והשני אינו משלם אלא קרן, ושינוי רשות בלא ייאוש לא קני. לכן הגנב שגנב מהלוקח, כשמדובר פה לפני ייאוש, סך הכל מה יש ללוקח? יש בידו מה? שינוי רשות, אבל שינוי רשות בלי ייאוש הוא לא קונה, ולכן השני אינו משלם אלא קרן. אגב, הביטוי הזה, השני אינו משלם אלא קרן, זה מה שראינו במקור המקורי בסיפה, בסוף הברייתא. על זה אנחנו התכוונו שאמרנו איפוך מציאתה, איפוך סיפה למציאתה. מה שכתוב בסיפה צריך להיות כאן במציאתה. ואנחנו ממשיכים בגמרא לסיפה המתוקן. שלוש, גנב וטבח, הוא בא אחר וגנבו, הוא גנב בשר. הראשון משלם תשלום 4.5, והשני משלם תשלומי כפל. למי? לגנב הראשון. דקניה, הגנב הראשון קנה בשינוי מעשה הטביחה. רב פאפה אמר, לעולם לא טיפוך. בסימונים אתם רואים צורת קטע ומקווקו, והסיבה לכך שזה, הגישה הזאת, איך אומרים, לא מצליח. בשורה הבאה נראה עוד כתר, זה גישה שלישית, אבל בינתיים מה רב פאפה מנסה לומר לנו? שלא לא להפוך, לא, 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 לא לעשות כמו שאמרנו, וגם מדובר לאחר ייאוש. ועכשיו סיפה, מה היה הבעיה במקור? שבסיפה כתוב שהשני אינו משלם אלא קרן בלבד, כך הופיע במקור המקורי. אין בעיה, סיפה בית שמי אי דמר שינוי במקומה עומד, ששינוי אינו קונה, גם שינוי מעשה כזה, שחיטה. הגמרא שואלת, אי אחי, אם אתה מעמיד את המקור כמו שרפאפה מציע לאחר ייאוש, קשיא רישא ומציאתה לרב. אנחנו ראינו את זה כבר בהתחלה בקושה מספר 3 שסומן כקושה ארוכה, ציטטנו את המציאתה וגם הרשע, והראינו שיש קושה על רב. ברשע הגנב השני משלם רק קרן לראשון, ואם זה לאחר ייאוש הוא לפי רב, הגנב הראשון קנה, אז הגנב השני צריך לשלם לו כפל. ובמציאתה, למה הגנב הראשון על מכירתו משלם ד' ו-ה'? הרי לפי רב ייאוש קונה, אז שלא הוא טובח, שלא הוא מוכר. אז אנחנו לא יכולים לקבל את גישתו של רב פאפה כדי, איך נאמר, להסביר רק הסיפה ונשאיר את הרשע והמציאתה לאחר ייאוש. עדיין קשה לרב. אמר רב זביד, לעולם כולה לפני ייאוש. ושוב פעם, כמו שאנחנו הדגשנו מקודם, אם אתה אומר שהכל לפני ייאוש, אין קושיה על רב, כי רב מדבר על ייאוש קונה, אבל אין כאן ייאוש. ועוד נוסיף, הכל לפני ייאוש, והסיפה כבית שמי. לכן אחרי שהוא טבח ובא אחר וגונב הבשר ממנו, הוא משלם רק את הקרן, כי זה עלי בבית שמי ששינוי במקומה עומדת. והכה במאי עסקינן, במציאתה, שכתוב פה שגנב השני שגנבו מהלוקח משלם כפל, והגנב השני ישלם כפל ללוקח, כי מדובר פה בגנב ומחר, ואחר כך בא גנב של וגנב מהלוקח. אבל אם אתה אומר שהכל לפני ייאוש, למה במציאת הכתוב שהגנב השני משלם ללוקח כפר? אומר הגמרא, והכה במה יסקינן? שנתיישו הבעלים בלוקח, שהפריט הגיע לידי הלוקח ולא נתיישו בגנב. תהב אלי ייאוש ועליבה דרב זה קונה. ונרחיב, אמרנו שייאוש היה בידי הלוקח, לא בידי גנב הראשון, ולכן גנב הראשון לא קנאו, ובכך מובן למה הוא משלם ד' וה' על המחירה. אי אפשר לטעון שלא הוא מוכר, הבעלים עוד לא התייאשו, אז לכן הגנב הראשון משלם כמו שראינו ד' וה'. למה הגנב שגנב מהלוקח משלם כפל? כי בידי הלוקח היה ייאוש, וייאוש קונה לפי רב. ואנחנו ממשיכים בגמרא, ולא תימה, מה שאמרנו שנתיישו הבעלים בידי הלוקח משום דבעינן ייאוש ושינוי רשות, השינוי רשות מהגנב ללוקח, אלא אפילו בייאוש לחודי נמי קני גבי גנב, כמו רף, היה אפשרות להגיד שהגנב הראשון קנה, בזמן שמדובר רק על ייאוש לבד, אלא, אז למה אנחנו מעמידים את המקור, בפרט בבא השנייה, שהיה ייאוש בידי הלוקח? אני מדגיש אותם, לא בגלל שאנחנו חותרים לומר שצריכים ייאוש פלוס שינוי רשות, לא נכון, לשם קניין, אלא ייאוש לבד קונה, אלא דלא משכחת, דמשל מתרוויו, גנב ראשון וגנב שני, אלא בהכי. אין מציאות של ששניהם, הגנב ראשון ישלם תשלום, הייתי אומר תשלום מוכפל, דהיינו, אצל גנב ראשון ישלם ד' וה', גנב השני ישלם כפר. מתי הוא ישלם כפר? רק אם מדובר במצב כזה שהבעלים התייאשו בידי בידי הלוקח, ואז הוא הלוקח קונה והגנב שגנב ממנו ישלם כפר. רק במצב כזה אפשר לראות לראות מצב ששני הגנבים משלמים תשלומים מוכפלים, כלומר מעבר לקרן. איתמר, המוכר לפני ייאוש, זה מדובר פה גנב שמחר לפני ייאוש. ולפני שנמשיך, כדאי לנו להיעזר ב כיתובים בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, ואנחנו אומרים שזה ממשיך עד עמוד ב'. הצורות האלו שאנחנו קוראים הפפיון, שיטות המוראים בעניין מתי חייב הגנב שמחר בדלת והי, מתי אומרים שהוא חייב דלת והי במחירה, לפני או לאחרי שנתייאשו הבעלים. יש להעיר דרב כבר נקט עמדה בשל היזוב וסבר דחיובי רק לפני ייאוש, כי לפי רב ייאוש קונה, ואם בידי הגנב הבעלים התייאשו, אחר כך מוכר, שאומרים שלא הוא מחר. רב נחמן ורב יוחנן שמופיע בעמוד ב' הם בדעה בין לפני ייאוש בין לאחר ייאוש. רב ששת ורב לזר הם בדעה דווקא לאחר ייאוש. רב דליאל ריש לקיש שהופיע בעמוד ב' דווקא לפני ייאוש, רק אז אפשר לדבר על גנב שהוא מחר וישלם ד' וה'. אז יש המון המון אפשרויות, דעות, ולכן אנחנו מסתמכים בסימונים כדי לעשות לנו סדר. אפשר גם להסתכל ממעוף הציפור בעמוד ב' בשליש הראשון, בסוף שליש הראשון של העמוד ב', פפיון סביב רבי יוחנן. הגמרא, איתמר, המוכר לפני ייאוש, מדברים שוב פעם על גנב שמחר לוקח לפני שהבעלים התייאשו. רב נחמן אמר חייב, יש לשלם ד' וה' על מחירה. רב ששת אמר פטור. רב נחמן אמר חייב ומחרו אמר חמנה, והזווין לא שנה לפני ייאוש ולא שנה לאחר ייאוש. רב ששת אמר פטור, כלומר גנב שמחר לפני ייאוש, חיובי לאחר ייאוש הוא דהנו מעשיו. רק אם היה ייאוש ואז מחירה ללוקח, אז יש לנו ייאוש ושינוי רשות, זה נקרא אהנו מעשיו, שהמחר נחשב מחר. אבל לפני ייאוש זה לא אהנו מעשיו, לא מחייב דומיה דתביכה בעינן דהנו מעשיו. כמו שהשחיטה היא שחיטה, המחירה צריכה להיות מחירה. הרי תביכה ומחירה כתובים זה על יד זה בפסוק, אז כמו שתביכה אהנו מעשיו, גם המחירה צריך להיות בהתאם. לפני שנתקדם, אנחנו נסתכל ברשי, ורשי עושה לנו סקירה, עושה לנו גם סדר. חיוב על האחר יש הוא דהנו מעשיו, אומר רשי ארבע שעות מהסוף, מי שכנעו לוקח, שיש ייאוש ו, ואז הלוקח קונה, אז המחירה מחירה. וטלטה אמוראי נינו, יש כאן שלוש דעות באמוראים. אגב, יש גם טבלה שהוספנו בשוליים כדי לעקוב אחרי הדברים. רב סבר ייאוש קני, הלכך לא מחייב, כמו מעל מחירה, אלא בלפני ייאוש, תהי לאחר ייאוש שלא הוא תרווח, הוא מוכר, אז הוא לא חייב על מה שהוא מוכר משל עצמו. ואב נחמן אב ששת סבי ייאוש גרידה לא קני, ומשומח לאחר ייאוש מחייב, ומיהו בהפליגי. אז קודם כל, אם ייאוש לא קונה, אז אנחנו לא יכולים לתאר את המחירה כשלא הוא מוכר, הוא לא קונה. ומיהו בהפליגי? רב נחמן לא באי ההנו מעשיו, היו כך אפילו לפני ייאוש גרידה שאמרנו לא קונה, נעמי חייב. נכון זה מחירה שלא נחשבת, אבל לפי רב נחמן לא צריך מחירה ש איך אומרים ההנו מעשיו. רב ששת באי מחירה גמורה. ואנחנו חוזרים לגמרה. עכשיו הדיון הוא בין רב נחמן ורב ששת. אמר רב ששת, מנה אמינה לה, שמה שמחירה לפני ייאוש פטור. דתניה, אמר רב יקיבה, מפני מה אמרה תורה תבח ומחר משלם ד' והי? מפני שנשתרש בחט. אימת היא למה לפני ייאוש מאיקה נשתרש? אנחנו דיברנו על זה בשיעור הקודם. אז אין נשתרש בחטא אם מדובר לפני ייאוש, אלא לאו לאחר ייאוש. ולכן אמר רב ששת שמי שמוכר לפני ייאוש הוא פטור מדלת והי. אמר רבה, ורבה דוחה, הוא אומר שהמקור הזה של רבי עקיבא מדובר לפני ייאוש. אז תשאלו למה חייב בדלת והי? מפני ששנה בחטא, הוא חזר, הוא לא רק גנב גם מחר. תשמע, וכאן אנחנו הוספנו סימון שאנחנו קוראים הרגש, ובשוליים כתבנו מקורות לטובת רב ששת, שאמר שמחירה מצד לגנב לפני ייאוש פטור מדלת והי. תשמע, ומתבחו ומחרו, בעצם בפסוק כתוב וטבחו או מחרו, מה טביחה שאינה חוזרת? אף מחירה שאינה חוזרת. אימת אילמה לפני ייאוש, המאי אינה חוזרת. למה אתה מגדיר את המחירה כאינה חוזרת? הרי הבעלים לא התייאשו עדיין מהפריט שלהם, אלא לאחר ייאוש. ושמע מינה חיובה של הדלת והי לאחר ייאוש הוא. וגם פה הגמוע דוחה, ונוסיף שלעולם לפני ייאוש. תרגם הרב נחמן, מה שנדרש כדי שיהיה מחירה, הוא מחירה מה שאינה חוזרת, פרט למעט שיקנה לו ל-30 יום. אם הוא הגנב הקנה ללוקח במשך 30 יום, ואחר 30 יום זה חוזר אליו, זה מחירה שלא מחייב ד' ו-ה'. אבל אם הגנב מחר מחירה כאילו סופי, למרות שמדובר לפני ייאוש, אבל זה מספיק לחייב ד' ו-ה'. אז שוב פעם, אין כאן מקור לתמוך או לחזק את עמדת רב ששת. ואף רב אלעזר סבר חיובי לאחר ייאוש הוא, כמו רב ששת. אגב, אנחנו גם מתחילים פה נקודה ארוכה שממשיך עד בערך רבע עמוד ב'. אז אנחנו אומרים שרב אלעזר מצטרף לשיטת רב ששת, שהמחירה מחייב דן לבי רק אם הבעלים התייאשו, דיו אמר רב אלעזר. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', תדע שסתם גניבה ייאוש בעלים הוא, בעלים מיד מתייאשים, ובכך אם יש מחירה אז יש לנו ייאוש וגם שינוי רשות. שהרי ממשיך הגמרא, שהרי אמרה תורה טבח ומחר ושלם תשלומי 4 ו-5. רש"י בשורה הראשונה, תדע שסתם גניבה מיד מתיישים, ואם מחן גנב לאחר מיד קנה, די קטרתי ייאוש ושינו רשות. וממאי שמה סתם גניבה ייאוש בעלים, שהרי אמרה תורה גנב ומחר ושלם ד' ו-ה'. והדיר מלא האש מרה, אולי הבעלים לא התייאשו, ולאו מחירה היא. ממשיך רש"י, אלא לאו, משום דסתם גניבה ייאוש בעלים, היא על מעמידי אליף רב אלעזר תמה מהי, שמע מינה כרב ששת צפיר לי, שמה שרק אם היה ייאוש אז המחירה מחירה, דאי שמן עלי למרה בעד יד לא היה אש, פטור המוכר מדלד והי. הגמרא שואלת, ודילמה לא היה יש ולא מחירה היא, אלא לאו, משום דאמרינן סתם גניבה ייאוש בעלים היא. מזה שהתורה מחייבת דלד והי, מוכח שהיה ייאוש, אחרת אינה מחירה מחירה, ולא היה מתחייב לשלם דלד והי. שאלה, ודילמה אף על גב דלא היה יש, אולי התורה מחייבת גם אם הבעלים לא התייאשו, התורה תחייב את הגנב שמחר ד' בהי, אמרי לא סלקא דאיתך. למה? דומיה דתביחה, המחירה צריך להיות דומה לתביחה. מה תביחה דענו מעשיו? אף מחירה דענו מעשיו, היא לפני ייאוש, מהי אהנו? אם מדובר במחירה לפני ייאוש, זה לא מחירה. ודילמה, מה שהתורה מחייבת, הגנב שמחר דל ולהי, דשם הנה דעיה יש, אולי שמענו את הבעלים מתיישים, אבל אין להוכיח בסתם גניבה שמתיישים. אמרי, לא סלקא דאיתך. אל תחשוב שהפסוק מדובר ששמענו את הבעלים מתייאשים. דומיה דתביחה, מה התביחה לאלתר? אף מחירה לאלתר. מיד, כמו שהתביחה הוא מתבצע מיד אחר הגניבה, זה יכול להיות מיד אחר הגניבה, גם המחירה הוא לאלתר. יש תוספות בראש העמוד שיש לו הערה על הדין הזה, מה התפיחה לאלתר, אף מחירה לאלתר, ואם תאמר והממש לאלתר, קודם ידיעת בהם, אי אפשר להיות דומיה לתפיחה, תהב אלי יאוש שלא מדעת, וקיימלן כאביי דלא הווה ייאוש. ויש לומר, תתביכה נמי אין דרך לדבוח לאלתר. כאילו, לאלתר ממש זה לא בשגרה, עד שיבוא לביתו, ובתוך כך מסתמה יודעים הבעלים. נחזור לגמרא. אמר לי רבי יוחנן, גניבה בנפש תוכיח. נגיד שבא רבי יוחנן לחלוק על רב אלעזר. רבי יוחנן סובר שלא צריך אהנו מאסף. לא צריך כמו שרב אלעזר אמר שהמחירה מחייב רק אם כבר התייאשו הבעלים. לא. אומר לי רבי יוחנן, גניבה בנפש תוכיח שאין יוש בעלים וחייב. אדם גונב נפשות, אנחנו יודעים שיש חיוב, אפילו חיוב מיתת ביתים על כך. רש"י כותב, גניבה בנפש, הגונב נפש ומחרו, אין כאן יאוש, אין אדם מתייאש על עצמו, ורחמנא חייבי, אף אגב דלא אהנו מעשיו. אנחנו ממשיכים בגמרא. מכלל דסבר רבי יוחנן, שהחיוב הגנב של דל ובהי, לפני יאוש, חייב. לאחר יאוש מאי, מה עמדת רבי יוחנן לגבי מחירה של הגנב אחר יאוש? ויש לשאלה הזאת שני צדדים ורש"י מביא אותם. רש"י, לאחר יאוש מאי, כותב רש"י, מי סביר ליאוש גרידה קני כרב ושלא תרווח ומוכב ולכן יהיה פטור, או דומה יאוש לא קני, וכל שכן לאחר יאוש מחייב. שהוא היה יאוש, זה לא מקנה את הפריט לגנב, והוא מוכר אותו, אז יש כאן גם שינוי רשות, וזה מחירה שיתפוס. השאלה עוד פעם, לפי רבי יוחנן, מחירה לאחר יאוש, מה עמדתו? רבי יוחנן אמר חייב. זה מראה לנו שלפי רבי יוחנן, יאוש לא קונה. רבי יש לקיש אמר פטור. וכאן הגמרא מרחיבה. רבי יוחנן אמר חייב, חיובי של הגנב על מחירה בין לפני יאוש בין לאחר יאוש. רבי שלקיש אמר פטור, כלומר מחירה לאחר יאוש לא מחייב, חיובי לפני יאוש הוא, אבל לאחר יאוש קנה, ושלא הוא תובח ושלא הוא מוכר. וזה דומה לרב שראינו ליעל, שיאוש קונה. עטיבי רבי יוחנן לריש לקיש, כאן אנחנו רואים סימון של הר געש, כמו שאנחנו מכנים אותו. אנחנו גם פותחים פה בקושיה ארוכה, אתם יכולים לראות בהגמות המסוימת כמה ארוך הוא, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שהסימון הזה שיופיע בשני כיוונים הוא עבורנו מעקב, עם החלק הצער בכיוון מעלה, קושיות של רבי יוחנן הריש לקיש, והפוך תשובות. הפס הכפול מבליט מה שנראה עוד מעט שלבי בירור. הגמרא, עטיבי רבי יוחנן לריש לקיש, הוא בא להוכיח שיאוש לא קונה, גנב והקדיש ואחר כך טבח, משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי 4 ו-5, הוא משלם כפל לבעלים על הגניבה ולא 4 ו-5, כי בפסוק כתוב ראהו וראהו ולא להקדיש. אימת, באיזו שלב מדובר כאן? אם לאימת לפני יאוש, יש לנו גנב והקדיש לפני שהבעלים התיישו, מי קדוש בכך? האם ההקדיש יתפוס? איש כי יקדיש את ביתו קודש אמר רחמנה, מה ביתו שלו, אף כל שלו, ואין במצב כזה שמדובר לפני יאוש, אין לגנב כוח להקדיש, זה לא שלו, אלא פשיטה לאחר יאוש. וטעמה, ולמה פטור מדלת והה, דהקדיש הוא, דהינו משלם תשלומי ארבע וחמישה, דכי כתווך, דהקדיש כתווך. אבל לא הקדיש, תווך, אם הגנב הזה, ואנחנו שוב פעם, רק נזכיר, אנחנו לאחר ייאוש, ואם הגנב הזה לא הקדיש, משלם תשלומי ארבע וחמישה. ואי סרק הדייתך ייאוש קונה, המים משלם, שלא הוא תווך, שלא הוא מוכר. עד כאן אנחנו רואים קושיית רבי יוחנן לריש לקיש, שהוא מוכיח שייאוש לא קונה. אמר לי ריש לקיש מגיב, אומר, אחא במאי עסקינן, אנחנו מדברים במקור הזה, גנב הקדיש, לפני ייאוש. וממילא אין מה להקשות על ריש לקיש שדיבר על מה קורה אחרי ייאוש. לפי ריש לקיש, רק נזכיר לעצמנו, לאחר ייאוש הגנב קונה, אבל המקור הזה מדובר לפני ייאוש. מה לגבי ההקדיש כאן? כגון שהקדישו הוא בעלים ביד גנב, ולא כמו שחשבנו מקודם שמדובר שהגנב הקדיש. אלא מה? יש לנו גניבה, והבעלים בזמן שהבהמה בידי הגנב, הבעלים נגיד יושבים בבית ובשלט רחוק מקדישים את הבהמה. זה הכוונה שהקדישו בעלים ביד גנב, ולכן הוא קדוש. אגב, רק במאמר מוסגר, זה בניגוד למצב של לפני ייאוש והגנב היה מקדיש, זה לא היה תופס, והבאנו את הפסוק, איש כי יקדיש את ביתו קודש, מה ביתו שלו, אף כל שלו. כאן הבעלים הם המקדישים הזה, נחשב שלו, זה שלו, לכן יכולים להקדיש. הגמרא שואלת, ומי קדוש? ואמר רבי יוחנן, גזל ולא נתיישו הבעלים, שניהם, הגנב והבעלים, שניהם אינן יכולים להקדיש. זה לפי שאינו שלו, זה לגבי הגנב, וזה לפי שאינו ברשותו. הזכרנו העניין של הקדיש בשלט רחוק, אבל זה לא תופס. אז איך אתה אומר שההקדיש הוא בזמן שהבעלים הקדישו ביד גנב? זה לא תופס, כי זה הקדש כזה מצד הבעלים, אינו החפץ, הבהמה, אינו ברשותו. אמרי, תשובה לטובת ריש לקיש, הוא דאמר כצנועין. ריש לקיש שתירץ שמדבר שקדישו בעלים ביד גנב, זה על בסיס הדרך או השיטה של הצנועין, תתנן. בקיצור, לפני שנתקדם, רק נגיד שלפי הצנועים לא צריך להיות ברשותו. רשי סבר לה כצנועים, נלמד רשי כהקדמה, דאמרינא דקמן דף סמך ת' בכרם רווי, זה שנה הרביעית של כרם שצומח אצל בן אדם, יש דין, אגב, אני חושב שאתם מכירים את זה בכל זאת, שכמו בעצם עשר שני חייבים לאכול אותו בירושלים, גם פירות רווי חייבים לאכול אותם בירושלים, אבל יש אופציה לפדות את הפירות, ומביאים את הכסף בירושלים והפירות אוכלים בכל מקום. הצנועים מניחים, אנחנו נראה את זה בגמרא, שמניחים את המעות, והם מכריזים שכל הנלקט מזה יהיה מוכלל מות הללו. בני אדם חסידים, אלו הצנועים האלו היו בני אדם חסידים, שרוצים לסלק ידי כל אדם מן העבירה, כשיש להם קרם ובעי וחוששים, שמה אוכלים ממנו עוברי דרכים בלא פדיון. לאכול פירות ובעי בלי פדיון מחוץ לירושלים, הרי זה עבירה. אז הם הקדימו תרופה למכה, והם הניחו מעות, ו... נמשיך ברשי, רק בתור הקדמה, עוד לא קראנו את זה בגמרא, מניחים מעות ואומרים כל הנלקט בזה, כל מה שלקטו בני אדם היום מכאן, יהיה מחולל. אז הם פודים בשלט רחוק. מה הם עושים? הם מעבירים את הקדושה מפירות לוואי שהם בידי אותם עוברי דרכים, ומעבירים את הקדושה על כסף. על מה? אף אגב דלתי ברשותה, אף פי שהפירות האלה אינם ברשות הצנועים, הרי עוברי דרכים לקחו אותם לפי חששתם. מפרק ותפיס לאו למאות. הקדושה שהיה על הפירות נפדה ונתפס על כספים, והכספים הם נתפסים בקדושה, אותה קדושה שהיה בפירות רווי. אנחנו נחזור לגמרא. אז הסברנו שריש לקיש לא מתרגש מכך שההקדיש, זה הפריט שאתה מקדיש אינו ברשותו, כי הוא דאמר כצנועים, דתנן הצנועים מניחים את המעות, ואומרים כל הנלקט מזה יהיה מחולל על המעות הללו. מה זה כל הנלקט מזה? כל מה שלקטו בני אדם היום, וכאינם הפירות בידי אותם בני אדם ולא בידי הצנועים, בכל זאת יכולים לפדות, להעביר את הקדושה מהפירות שאינם ברשותו לכספים. הגמרא שואלת, אם על זה דובר שהיה גניבה והבעלים הקדישו את הבהמה שהיה ברשות הגנב, וכמובן לפני ייאוש, ואתה רוצה לומר על מקרה כזה, כמו שאמרנו מקודם, הוא משלם כפר ואין לו משלם תשלומי 4 ו-5, והרי חזרה קרן לבעלים. אם על זה מדובר, הנה, אדם גנב והבעלים שישבו ביתם הקדישו את הגניבה, אז למי שייך הפרה הזאת שהבעלים הקדישו ואומרים שזה תופס? זה נחשב אצל הגנב? אולי פיזית כן, אבל והחזרה קרן לבעלים. ואז השאלה פה, למה הגנב ישלם בכלל את הכפל? אומר רשי, והרי חזרה קרן לבעלים. אי, כשהקדישו בעלים, כפל למה הם ישלם? הרי חזרה קרן לידם, דהקדישו הכל היחדיתה, הם הקדישו את הבהמה כל מקום שהוא נמצא. וכפל לא מחייב, אלא כשנמצא ביד גנב, שבאו עידים, כי לכתיב, אם ימצא, תימצא בידו. אז למה יש כפר? הגמרא עונה, כשעמד בדין, עדים באו לפני שהבעלים הקדישו. עדים באו ומשהו, הפלוני גנב, אז זה מחייב אותו, את הכפר. היכי דמי, כאן אנחנו מעלים קושיה, וזה ממשיך עד שורה שלישית, בדף סמך ת' עמוד א'. עוד פעם, היכי דמי, על איזה נסיבות מדובר פה? אידי אמרי, אם הבית דין אמרו, צא, תן לו. מי איריה הקדיש? כדי להגיע לפטור ד' וה', דיברנו על כך שהקדיש, ולכן זה לא ראהו. למה צריכים להגיע להקדיש אם רוצים לדבר על פטור ד' וה'? אם בית דין אמרו, צא, תן לו. הם מחייבו את הגנב בלשון כזה, אפילו לא הקדיש נמי, לא לחייבי. תראה מה רבה, יש שני לשנות שיכול לצאת מפי הבית דין. א', צא, תן לו. אם אמרנו באו עדים וחייבו אותו לשלם את הכסף, ואז בית דין אמרו, צא, תן לו, טבח ומחר, פטור. יהיה פטור מדע לבי, לא שום קשר להקדיש. מה הייתה מה? כיוון דפסקו על המלטי וטבחו מחר, מאחר שביתים הוציאו פסק דין, ואחר כך הוא הגנב הלך וטבח או מחר, הבילי גזלן, מאחר שפסק דין מוחלט יצא מפי-אם, זה הופך אותו להיות גזלן, לא גנב, זה כבר מעביר אותו מהגדרת גנב לגזלן. וגזלן אינו משלם תשלומי 4 ו-5. אנחנו ממשיכים לדף סמך ט' עמוד א'. אמרנו שבית דין משתמשים בפסקיהם או לקראת פסקיהם לשונות שונים. אז צי תן לו, אמרנו זה מין פסק מוחלט והופך את הגנב להיות גזלן. אבל אם אמור חייב אתה ליתן לו. רשי התוספות בשורה הראשונה אומר משמע דחייב אתה ליתן לו ולא הביא גמר דין עד שיאמר צא תן לו. ואם כך התבטאו חייב אתה ליתן לו ואחר כך טבח ומחר משלם תשלום ארבע וחמישה. מה איתה? מה כיוון דלא פסקו על המילתא הקטי גנב, ומאחר שלא הוציאו פסק דין מוחלט הוא עדיין גנב, ובכזה טבח ומחר משלם ד' וה. אז השאלה היא, שאלנו היחידמי, איך זה יכול להיות שהגנב ישלם כפל? הסברנו, הסברנו כשבאו עדים לפני שהבעלים הקדישו אותו, ואז הוא עמד בדין. אז שאלנו על מה מדובר, וכדי להגיע לכך שהוא ישלם, בכל זאת ישלם כפל, לא צריכה. הפטור שהסברנו מקודם בגלל שהוא הקדיש, ולולי זה היה חייב ד' וה, דעה מילי חייב אתה ליתן לו, דהיינו הוא עדיין במסגרת או בהגדרת גנב, ולכן מאחר שעמד בדין הוא התחייב בכפר. אבל לא נאמר צא תן לו אלא חייב אתה ליתן לו, ולכן אם הוא לא היה מקדיש אותו הוא היה חייב גם בדלת והי. ובואו נוסיף עוד נקודה, ולא אומרים חזרה קרן לבעלים. עד כאן שיעורנו להיום.